אז אנחנו שבוע שעבר עקבנו אחרי כל הנושאים שקורים בכלכלה ובעולם, ודיברנו שבוע שעבר על ממש הרבה מאוד תהליכים שקורים בתוך ישראל ומחוצה לה, והנה השבוע קרו עוד ועוד תהליכים, עדיין לא מרגישים אותם במספרים ובנתונים.
דברים ששבוע שעבר אפילו לא חשבנו עליהם.
נכון, ואומנם עדיין אני מניח שלא נוכל להרגיש אותם בנתונים, אבל נרצה לדעת מה המצב של המשק, ובשביל לדעת את המצב האמיתי והמדויק,
נפנה למומחה.
את הנתונים שלו, אנחנו נפנה למומחה. רגע לפני זה ניתן את האות.
מדד מליק למצב המשק.
נאמר בוקר טוב לפרופסור רפי מלניק, המשנה לעניינים אקדמיים במרכז הבינתחומי והמפרסם של מדד מלניק. בוקר טוב לך פרופסור מלניק.
בוקר טוב לכם ולכל המאזינים של הרדיו הבינתחומי.
אנחנו מסתכלים על הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומסתכלים על המדד שלך ולומדים שהשוק המצב שלו הוא מצב טוב סך הכל. זה נכון להגיד?
תראה, לפני יומיים פרסמתי את המדד לחודש יולי, והנתונים שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה התקנה אחורנית מראים שהמשק מוריד מהלך מבחינת הצמיחה. המדד ביולי עלה רק ב-0.1%, ועדכון אחורנית של המדד של יוני הוא גם כן כרגע מראה על עלייה של 0.1%, שאלה ירידות מאוד מאוד מתונות, שאם תרגם את זה לשפה יותר מובנת למאזינים, המשק ממשיך לגדול, אבל בקצב מאוד מאוד מתון, ורואים באופק סימנים להאטה בקצב הצמיחה של כלכלת ישראל.
זאת אומרת שהנתונים, כמו שאני הבנתי וכנראה שהבנתי פחות נכון, הם מראים על צמיחה, אבל הצמיחה היא נחלשת יחסית לתקופות קודמות, זה נכון לי להגיד ככה?
בהחלט, הצמיחה נחלשת. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני הצמיחה לרביעי הראשון של 2011, ומה שהנתונים האלה הראו, הראו שהצמיחה הרבה יותר איטית מהצמיחה שהייתה לנו, נאמר, בשנה הקודמת, או אפילו בתחילת השנה. המדד שלי, שהוא כמובן מקדים את המדידות של הלשכה לסטטיסטיקה, הרי שזה מה שקורה גם בתחילת הרביעי השלישי, ואפילו יעתה נוספת יחסית לרביעי השני. אין ספק שאנחנו כלכלה מאוד קטנה ומאוד פתוחה, מאוד מושפעים ממה שקורה בעולם. האירועים של סוף שבוע האחרון שנמשכים עד היום מבחינה ביטחונית עדיין לא באים לידי ביטוי במדד, כי זה יבוא באוגוסט ואולי אפילו יהיה לזה המשך בספטמבר. אני לא רוצה להתנבא בשלב זה, אבל כלכלת ישראל מורידה מהלך מבחינת קצב הצמיחה. אלה הנתונים, אלה החדשות של מדד מלניק של חודש יולי.
וכשאנחנו מסתכלים על הנתונים עכשיו, בלי לנסות לנבא, רק באופן מה שאנחנו למדים מניסיון עבר, אירועים כמו שקרו בשבוע האחרון בדרום, התפתחות שלהם, תוך כמה זמן מרגישים אותם, אם בכלל, במדדים?
בשנים האחרונות כלכלת ישראל פיתחה חוסן ברמה המקרו-כלכלית אירועים מהסוג הזה. למשל, אם אנחנו לוקחים אירוע בקנה מידה הרבה יותר גדול, שזה מלחמת לבנון השנייה ב-2006, נתוני המדד של אז מראים שהכלכלה לא כל כך הושפעה. אותו דבר, אם אנחנו מסתכלים על התקופה של עופרת יצוקה, כלכלת ישראל לא כל כך הושפעה. לא שאין השפעות כלכליות, בוודאי שיש, אבל ברמה המקרו-כלכלית, שני האירועים הגדולים האלה מבחינה ביטחונית לא פגעו בתהליך הצמיחה של המשק. אני מעריך שאם האירועים שאנחנו עדים להם כרגע בדרום לא התפתחו למשהו הרבה יותר חריף, אז זה מה שאנחנו רואים. כלומר, ההאטה הכלכלית שדיווחנו עליה בתחילת השידור היא נובעת מתהליכים הרבה יותר עמוקים שיש להם בעצם שני מקורות. המקור הבסיסי והחשוב ביותר זה מה שקורה בכלכלות העולם. כלכלות העולם נמצאות בהאטה, בסכנה למיתון מחודש, גם בארצות הברית, גם באירופה, שאלה השווקים הגדולים ביותר לייצוא שלנו. הביקושים מחול מאוד מאוד נחלשים, רואים את זה בבירור בנתוני הייצור התעשייתי שעיקרו הוא לייצוא, ורואים אותו גם בתמונה של ייצוא הסחורות והשירותים שהוא מאוד מאוד נחלש. אבל יש לזה תוספת, וזאת תוספת של האטה מסוימת גם בביקושים המקומיים, כלומר בעיקר הצריכה הפרטית, שזה הביקוש העיקרי. הביקוש לצריכה פרטית בעצם, אם אפשר לומר את זה, הציל את כלכלת ישראל בתקופה של המשבר של 2008-2009, משום שהוא המשיך לגדול ולמעשה מנע מהמשק כניסה למיתון הרבה יותר עמוק. מה שאני רואה היום הוא שגם הביקושים של הצריכה הפרטית מתחילים להעד, והצירוף הזה של האטת ביקושים מחול עם האטת ביקושים מקומיים הוא יגרום ככל הנראה לירידה בקצב הצמיחה של המשק.
אז אנחנו באמת נצטרך לעקוב אחר הנתונים, לעקוב אחר המדד שלך. כל מי שמעוניין לשמוע עוד או לקרוא, לראות קצת נתונים מספרים וגרפים, מוזמן לחפש באינטרנט, לרשום מדד מלניק ולהגיע גם לבלוג שבו אתה מפרסם את כל הנתונים. תודה רבה לך על הנתונים המעניינים, ואנחנו נדבר גם בפעם הבאה.
שלום לכל המאזינים של הרדיו הבינתחומי.
אז תודה רבה לפרופסור רפי מלניק, המשנה לעניינים אקדמיים במרכז הבינתחומי, והמפרסם של מדד מלניק. יום טוב שיהיה.